צהריים טוב, אנחנו לומדים תורות קצרות ומלהיבות של רבי ישראל בעל שם טוב, מרבי ישראל בעל שם טוב, מספר כתר שם טוב, לכבוד שבת, ככה להתפנק. והנה יצאנו בהשגחה פרטית גם דברים שקשורים לפרשה קצת אולי. התורה הראשונה שכאן מופיעה בדף קשורה לסוגיה מאוד רחבה בחסידות בכלל, וזה למי לייחס מעשים טובים או פעולות טובות שאני עושה. כל אחד מאיתנו יוצא לו אולי מדי פעם לעשות דברים טובים, וכמובן אנחנו אולי שמחים או אולי תופכים לעצמנו על השכם, ולבעל שם טוב בכמה וכמה מקומות יש לו שיטה שלמה לגבי היחס המתוקן לעשיית טוב, נקרא לזה ככה. כשאדם עושה טוב, למי הוא צריך לייחס את זה? אז הנה בואו נראה כאן. מהבעל שם טוב, העושה מצווה גדולה או למד תורה הרבה והתפלל בכוונה, לא יכניס בליבו שום התפארות שהוא עשה זאת. כי אם, מי עשה את זה? מלכות שנקרא אני, מין א' ד' נ' י', כן? בתוך שם אדנות יש, כן, יש גם את האותיות א' נ' י', שזה נקרא מלכות, תכף ננסה להסביר מה הכוונה, היא עשתה זאת. מה שאין כי אני מתפאר לומר שהוא בעצמו עשה את זה, אז גורם חס וחלילה שמסתלק י' מן אני ונשאר אן, כן? וזה שכתוב מאין באת. כשאתה חושב את עצמך לאין, אז מה באת? אז אתה בהתקרבות להשם יתברך. מה שאין כן במתפאר שהוא עושה זה, נקרא הולך ומרוחק מהשם יתברך, ואז מסתלק י' ונשאר אן, וזהו, ולאן אתה הולך? כן, ככה הוא קודם כל מרוויח כאן איזה קריאת הפסוק, דע מאין, באת או לאן אתה הולך? דע מאין, אם אתה בבחינת עין, אז באת, אתה קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל אם אתה בלי עין, היוד מסתלקת אלא רק ולאן, אתה באן, אז אתה הולך, אתה מתרחק. אז קודם כל זה וורט כאילו, וורט יפה, אבל התוכן הפנימי שלו, ברוך אתה לא יודע, שכל יהיה לו. התוכן הפנימי שלו הוא עמוק ביותר. בסדר? בואו ננסה רגע להבין, טיפה להשתעשע בעניין הזה. מי עושה את הטוב? ומה החלק שלנו? כן, הוא אומר שאת הטוב, תורה, מצווה וכולי, עשתה המלכות, שנקראת אני. אז ככה. כשאנחנו, בתוך כל אחד מאיתנו, יש לנו את יש את מי שאנחנו, את האישיות שלנו, ויש בתוכנו חלק אלוק הממעל, זאת הנשמה. הנשמה. מהחלקים הזמינים שלנו, כשאנחנו אומרים את המילה אני, כן? אז בדרך כלל הכוונה היא לא לאני הפנימי העמוק, שאם ימסרו, ישימו לנו אקדח על הרקה ויגידו לנו את העבודה עבודה זרה, אנחנו נמסור את הנפש. זה לא הכוונה בדרך כלל, למרות שהוא קיים. סתם אדם שאומר אני, מתכוון, אני מי שיושב פה על הכיסא ועכשיו רעב. בסדר? כאילו, זה האני הזמין שלנו. מהאני הזמין הזה, שהאדמו"ר הזקן קורא לו בספר התניא, בעצם הנפש הבהמית, ממנו מגיעות ההתפארות והעצלות והתאוות והכבוד וכל הדברים הללו, שם הם מגיעים. אז כשהצלחתי לעשות איזה מעשה טוב, כשהצלחתי לוותר לחבר, הצלחתי לבלום את הפה בשעת מריבה, הצלחתי לכוון בתפילה וכו'. מי עשה את זה? האם אני עשיתי את זה? או שעשתה את זה הנשמה, אותו חלק אלוקי שנמצא בתוכי, שהוא לא אני לגמרי, הוא מתנה. אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי. ומה שאני עשיתי זה לא הפרעתי. אתם מבינים? יש הבדל אם אנחנו אומרים, אני עשיתי את המעשה הטוב, לבין אני אומר, הקדוש ברוך הוא עשה אותו, אני פשוט הצלחתי באותו רגע לא להפריע. הבעל שם טוב קורא לנו, כשאנחנו עושים איזושהי פעולה טובה, להגיד, זה לא אני עשיתי אותה, זה הקדוש ברוך הוא עשה אותה. רק באותו רגע שהקדוש ברוך הוא עשה, אני באותו רגע לא הפרעתי. אפשרתי, הייתי כלי ראוי, הייתי מנחת ראוי, פלטפורמה ראויה לאירוע הזה. עכשיו, זה קצת מקטין אותנו, אני רואה שעומרי הסתכל עליי ככה וזה, ומה, אז מה החלק שלנו? אפשרות אחת שזה מקטין אותנו, נכון? אבל יש מצב שזה אפילו, לא רק שזה לא מקטין, אלא זה מגדיל. כי אם אני עושה את הטוב, אז אני עשיתי טוב. מי זה אני? זה אייל ורד, כך וכך גובה, כך וכך משקל, זה המחשבות, זה היצרי. עשיתי גם משהו טוב. אבל אם אני אומר שאת המעשה הטוב הזה עשה הקדוש ברוך הוא, אז לרגע אחד זכיתי למה? להשראת שכינה. לרגע אחד הקדוש ברוך הוא מצא אותי ראוי לבקר בתוכי ולפעול דרכי מעשה טוב. אז כשאני מחזיר את זה כלפי מעלה, אני ממש מוריד שכינה. בסדר? אם אדם הוא... אני אתן דוגמה, בסדר? דוגמה מעולם שקרוב אליי. נגיד שהעברתי שיעור, והיה שיעור, לפעמים קורה דבר כזה שיש שיעור, וואו, שצימה שיעור עם איזו תחושה מיוחדת מאוד, ככה, גם השומעים וגם אולי המעביר, יש איזו תחושת רוממות כזאת. אוקיי? מי עשה את זה? מי עשה את הרוממות? מי עשה את ה... אפשרות אחת שהמעביר יגיד, חברים, הגעתם לכיתת אומן. הדוגמאות, הניואנס, האינטונציה בכל, השיעות הזה בין האנשים, המבט המתבונן ואז נסוג, העלייה והירידה בכל. להסתכל, ומה שנקרא, כזה ראה והעתק. אי אפשר להעתיק, כן, אבל זה... ואז סבבה, אז כאילו וואו, חיות כפיים, מגניב, היה פה שואו. שואו של בן אדם, של בשר ודם. אפשרות שנייה מה להגיד? הייתה פה סייעתא דשמיא. אולי בכלל זה לא קשור אליי, זה קשור בכלל לשומעים, היה פה זה... היו כאן 10 יהודים, 20 יהודים. אולי זה בגלל שאני התפללתי לפני כן, אולי בגלל זכות אבות של איזה מישהו, אולי בגלל שאתה כאן בכלל איזה עת רצון, אולי בכלל זה קשור לרב ביגון, לא יודע, היה פה איזה משהו שלא קשור אליי ולא אליכם, אלא הייתה כאן איזה השראת רוח מיוחדת. מה יותר גדול, האפשרות הראשונה או השנייה? שנייה. עליבא דה האפשרות השנייה, חווינו כאן כולנו איזושהי חוויה של מעבר. זה הרבה יותר גדול, זה הרבה יותר משמעותי. ולכן הוא אומר, בחוויה הזאת, אנחנו, כן, יש כאן בחינת עין, ואז באת, אנחנו מביאים את הקדוש ברוך הוא אלינו. ולעומת זאת, אם זה לאן, אם כאילו אנחנו מסלקים את היהוד, והאדם מתנפח וכו', אתה הולך, אז הכל מסולק שכינה. עכשיו, זו תורה חשובה מאוד. כי... זה תורה למוצלחים, אני קורא לזה, בסדר? תורה למוצלחים. מה קורה לנו כשאנחנו מצליחים? אם אנחנו לא מצליחים, אז אין בעיה, נכון? אם נכשלנו באיזה משהו, הוא לא יצא איזה וואו, גם אין על מה להתגאות. בסדר? אבל... פעם אחר, רצו להציע איזה שידוך לזה, אמרו שהוא הבחור ענוותן. אז מי שבירר עליו אמר, הוא סיים את השס? לא. הוא סיים ממשניות? לא. הוא סיים... אז מה הוא ענוותן? מה יש לו להתגאות? כאילו, כדי שתהיה ענוותן צריך שלך משהו להתגאות. אז אם לא הולך לנו משהו, אז... אבל מה קורה כשכן הולך לנו? שעשינו איזה משהו ככה מוצלח, שאנחנו שבעי רצון ממנו. הוצאנו איזה ספר אולי, וכולם, וואו, פעלים, איזה יופי, איזה ספר. כן? קיבלתי חנוכה, זה... כזה לוגו כזה של הספרים שהכי הרבה נמכרו ביריד החסידות. יש שם גם את הספר שהוצאתי ברוך השם. כן, הרב מחר. לא סתם רב אני רב מחר. אל תתקלו עליי ככה. רב שפע, רב זה, יש הרבה כינויים אני יכול עכשיו לעשות. אתה יכול להתנפח. ואתה יכול להגיד, וואי, ברוך השם. ברוך השם, כאילו, אז זה רק יותר אולי להתכווץ, להגיד הקדוש ברוך הוא השפיע כזה שפע, אני צריך להיות יותר ראוי לו. אז זה תורה למוצלחים. מה קורה כשמשהו הצליח? תגיד, וואו, הצלחתי לא להפריע. הצלחתי להיות צינור. הצלחתי להיות מספיק שפל, כדי שהקדוש ברוך הוא יראה בי איזושהי פלטפורמה ראויה והתגלה דרכי. כי כשיש גאווה, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. וכשיש שפלות וענווה, אז שכינה מתגלה. כן? משה רבנו כזה. משה רבנו הוא שיא השפלות, הוא שיא הענווה, ולכן הקדוש ברוך הוא כל הזמן מתגלה דרכו. בסדר? בואו נקרא את זה עוד פעם. מה הבעל שם טוב? העושה מצווה גדולה. לא, מצווה קטנה זה לא... אין שם יצר הרע. אדם עושה מצווה גדולה. וככה. מבסוט. אף על עצמו. הוא למד תורה הרבה. עכשיו יש כאלה מסיים את השס. כן, השבוע זה כל הסיומי שס. רק מהסעודות שאני אוכל בכל הסיומי שס, אני הולך להיות... אני הולך... לא סיימתי, אבל אני אגיע לסיומים. הוא למד תורה הרבה, הוא התפלל בכוונה. לא יכניס בליבו שום התפארות שהוא עשה זאת. זה לא אתה. מה אתה מתלהב? זה הנשמה האלוקית שבקרבך, זה הקדוש בחוש. שנתן בך נשמה, הוא עשה את זה. אז מה החלק שלי אומר האדם? אתה לא הפרעת. בסדר. זה חשוב. אבל זה שם אותנו בפרופורציה. בסדר? לא... זה לא אתה עשית. כי מלכות שנקראת א' נ' י', אני מן א' מן הדנות, היא עשתה זאת, מה שאין כן, אם הוא מתפאר לומר שהוא בעצמו עשה זה, אז גורם חס וחלילה שמסתלק י' מן אני, י' זה תמיד ביטוי לענווה, כן? י' חוכמה קדומה זה תמיד ביטוי לענווה, אז הענווה מסתלקת, ובמקום אני נשאר א' נ' ע', זה שכתוב, מאין באת. כשאתה חושב את עצמך לעין, כן, שאדם הופך את, אדם הופך את העני לעין בעצם. הוא אומר, זה לא אני, זה העין שעבר דרכי. אז באת בהתקרבות להשם יתברך. מה שאין כן במתפאר שהוא עושה את זה, נקרא הולך ומרוחק מהשם יתברך, ואז מסתלק היוד ונשאר א' נון. וזהו, ולאן, אם אתה במצב של ען, אתה הולך, אתה מתרחק. תורה למוצלחים. התורה הבאה היא מצוטטת הרבה מאוד על ידי הרבי מלובביץ', למרות שהרבי בעצמו היה תמיד אומר הפוך. יש פה דבר מעניין. הרבי תמיד היה אומר, המעשה הוא העיקר. ככה הרבי תמיד היה אומר, בסוף כל התוועדות ומאמר, חסידות, אומר, המעשה הוא העיקר. מה יוצא מהדבר הזה בפועל ממש? אומרים שגם ממש זה ראשי תיבות מנחם מנדל שניאורסון. זה ראשי תיבות של השם שלו בעצמו. שהוא רצה שדברים יהיו בעולם הממשות. מצד אחד. אבל מצד שני, הרבי היה מצטט הרבה מאוד את הממרה הבאה בדף, במקום שהאדם חושב במחשבה, שם הוא כולו. אז קודם כל בואו ננסה להבין את הממרה הזאת. כמו שאנחנו יכולים להבין, פעם שאלו את רב אברום זצ"ל, מישהו שאל אותו שאלה שהוא היה באיזה מקום, עמד באיזה קרן רחוב, ואז הגיע האוטובוס שלו והוא עלה, ודקה אחרי שהוא עלה לאוטובוס, איפה שהוא עמד, היה פיגוע. האם הוא צריך לברך הגומל? אז רב אברום אומר לו, אתה רואה את המעיל הזה? שתלוי פה בכניסה? אז הוא אומר, כן. ואתה יודע שאני לפני 5 דקות הייתי בתוך המעיל, והמעיל היה בכביסה, אז אני... ולא מברכים על מה היה קורה אילו. בסדר? אתה לא היית בתוך המעיל, ולא היית בתוך ה... למה אני אספר את זה? זה כמו שברור שהמעיל שתלוי על איזה קולב הוא לא אני. למרות שהייתי בו, הייתי מלובש בו לפני 30 שנה, אבל עכשיו המעיל שם ואני פה. אז כך אפשר לקלף עוד ועוד מעגלים של 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 אני, כן? האם איפה שהמעיל שלי נמצא זה אני? תשובה, לא. או שזה ניצוץ שלי. האם איפה שהאוטו שלי נמצא זה אני? גם לא. אני, האם איפה שהבית שלי נמצא זה אני? לא, זה כבר יותר קרוב. הבית של האדם זה כבר חלק ממנו. מתקרב יותר. אבל עדיין לא אני. אני, כן? מספרים שפעם אדמור הזקן השתעשע עם הנכד שלו, עם הצמח צדק. ואמר לו, איפה סבא? אז הוא הצביע לו פה, אמר לו, לא, סבא לא פה, הנה, אני... אז הוא אומר לו, בזקן, בזה. שהגיע אותו. ואז הצמח צדק היה ילד חכם מאוד כמובן, ירד מהסבא, הלך ושיחק, ובשלב מסוים הוא עמד בפתח חדר וצעק סבא, ואז אדמור זקן הסתובב. אמרו לו, הנה אתה. זה סבא. מי שנעתר אל הקריאה שלי. אז רוצה להגיד הבעל שם טוב, שגם הגוף שלנו, גם הגוף שלנו, זה לא האפליקציה הכי מדויקת של האני. הראיה שגם אחרי שאדם, היום קל מאוד להבין את זה, יש אפליקציה שבה אדם יש לו תוכנה וחומרה. תוכנה זה הנשמה, ויש לו, היא מחוברת לחומרה. מה זה החומרה? הגוף. אבל אחרי 120, מה קורה? מאוד פשוט, היום קל מאוד להבין את זה. מה קורה לאדם? הוא משתדרג, והוא עולה לענן. כן. זה בדיוק מה שקורה. במקום שתהיה חומרה פה, בזה שמסתובבת, וצריך כמובן לנקות אותה, ולתדלק אותה, ולהכיל אותה, ולהשכיב אותה לישון וכל זה, זה כבר מיושן החומרה הזאת. אז היא זה, ואומרים לה, תשמע, התוכנה היא עכשיו נמצאת באפלוד, בענן, וכולם יכולים להשתמש ממנה, וכולם יכולים להכיר, אם באמת יש תוכנה, אם אין תוכנה, אם זה רק חומרה. אין חומרה, אין בינה, אבל אם יש תוכנה בחוברת החומרה הזאת, אז יש מצב שבו הצדיקים קוראים חיים, כי הם בענן. אז הראיה שהאני האמיתי של האדם, זה לא הגוף שלו, כי גם כשהגוף מפסיק להתקיים, האני ממשיך להתקיים. ולפעמים ביתר סט ויתר עוז, אחרי 120, עוד יותר הדעות מתבררות, ועוד יותר עוסקים בהם, וכן על זה הדרך. אז זה דוגמה למעבר בין מוות לחיים. בתוך, כשאדם חי בתוך החיים עצמם, רוצה להגיד לבעל שם טוב, מרכז המהות שלי זה איפה אני נמצא במחשבה. אדם חושב, אז כרגע החלק היותר פנימי ואיכותי, שם הוא נמצא, וזה מי שאתה באמת. וזה שם אותנו במקום מאוד מאוד מעניין של דיוק במחשבות. ובאמת לרבי מלובביץ' הייתה לו הוראה, היא הוראה נראית ממש פשוטה. עד בנאלית, אבל אני מוצא אותה כל פעם כזאת עמוקה. הרי יש סיפור של רבי נחמן, נקרא מעשה מביטחון. בסיפור שם במעשה מביטחון, יש שם המלך, אתם מכירים את הסיפור הזה? יש שם מלך שאומר, אני רוצה לבוא, האם יש מישהו במדינה שהוא פחות מודאג ממני? ואז הוא יוצא לחפש מי פחות מודאג, והוא מגלה יהודי. שכל ערב עושה מסיבה וזה, ואז המלך אומר, הקלקל לו זאת. זה הסיפור מתגלגל. ובנמשל, המלך זה השכל. זה השכל. והשכל רוצה לדעת האם יש מישהו שהוא יותר רגוע ממנו, כי השכל, התפקיד שלו זה להיערך לכל הקטסטרופות. הוא אומר, אוקיי, אני עכשיו נמצא כאן בזה, לא יודע מה, יש לי עכשיו איזה אירוע, אז אני נערך. אני מזמין את זה, ואני מזמין את זה, ואני מזמין ספר כזה, וספר כזה, אני נערך לכל האפשרויות, כאילו זהו, עכשיו אני רגוע, כי נערכתי לכל האפשרויות. פתאום השכל, כן, המלך הזה של השכל, הוא פוגש איזה מישהו, אחד תמים, שלא נערך לכלום, והוא לא דואג בכלל. זה כאילו מעצבן אותו. הזכרתי את הסיפור הזה כדי להגיד, שחלק מהתפקידים של השכל זה מה? זה לעורר חששות, לעורר... כן, לעורר, זה התפקיד, הוא נועד להגן עלינו. אז אדם, יודע מה, לא הולך לקראת איזה משהו, אז השכל מתחיל להעלות כל מיני ספקות, ומה יהיה אם יקרה ככה, ומה יהיה אם יקרה ככה, ואיך הם יסתדרו, ואיך זה, ואיך פה, נכון? ואז המחשבה של האדם לוקחת אותו למקומות לא טובים, למקומות של פחד, למקומות של חשש. אז זה היה אומר הרבי מלובביץ', תחשוב טוב, יהיה טוב. ביידיש. כלומר, להרגיל את המחשבה לחשוב טוב. הרי יש באמת אין סוף אפשרויות שיכולים לקרות כל מיני דברים. אני אין לי שליטה על הדבר הזה. אז אם הבעל שם טוב אומר שבסופו של דבר, איפה שאני נמצא זה מה שאני חושב, אז אני צריך להרגיל את עצמי לחשוב שיהיה טוב. עכשיו, זה לא רק איזה שכנוע עצמי או משהו כזה, איזה סוגסטיה כזאת, אלא באמת זאת אנרגיה שמושכת אחריה. כשאדם חושב על דברים טובים, אז הוא מושך את הטוב להגיע לעולם. והוא עצמו נמצא במקום של טוב. תחשוב טוב, יהיה טוב. במקום לחשוב על כל האפשרויות, על כל החששות, ומה יהיה, ואם זה ככה, ואם זה ככה, ואיך אני אעריך לזה, וזה וזה. והרי אי אפשר להאריך לכל האפשרויות. אדם כמובן צריך לקחת אחריות על החיים שלו, אבל אי אפשר להאריך לכל האפשרויות שבעולם. אז זה אומר לך, בעקבות הבעל שם טוב, תדע לך, א', במקום שמחשבתו של אדם נמצאת, זה הבן אדם, ולכן מה? תחשוב טוב. תחשוב טוב יהיה טוב. טוב. אז זה ממש תורת המחשבות פה. בואו נמשיך. מהבעל שם טוב, והשיבה רגלי על ידתך, פירוש ההרגל. והכי נמי, כך, אם תשיב משבת רגליך, ההרגל של עולם הזה, אז ואכלתיך נחלת יעקב אביך, וכן ויישא יעקב את רגליו, גם כן ההרגל שיצא מגשמיות הרוחניות ואבן. אז זה חלק מהקריאות הקונספירטיביות של הבעל שם טוב, של הפסוקים. השיבה רגלי על ידתך, פירוש ההרגל. פשט הפסוק, דוד המלך אומר, אני... הרגליים שלי מוליכות אותי ללמוד תורה. הבעל שם טוב אומר, אני רוצה להשיב את ההרגלים שלי אל רצון השם יתברך. לכל אחד מאיתנו יש הרגלים, נכון? הרגלים כאלה ואחרים. והחוכמה היא, לפי הבעל שם טוב, ליצור הרגלים בעבודת השם. שהדברים ההרגליים שלנו, כן, אדם יהיה לו הרגלים, שהוא, יש אחד יש לו הרגל, הוא כל בוקר עושה כוס קפה. אחד יש לו הרגל, הוא עושה ספורט. אחד יש לו הרגל, הוא לא יודע, כל יום שם ג'ל בשיער, לא יודע, כל אחד עם ההרגלים שלו. הרגל זה כוח. אז זה נכון שאדם ירגיל את עצמו בדברים שקשורים לעדותיך. וכן אם תשיב משבת, רגליך, תעשה לך הרגלים של שבת. הרגל בשבת. שלא כל דבר, כל שבת צריך עכשיו להמציא את הגלגל מחדש. כל שבת עכשיו צריך להתחיל לחשוב מחדש על הדברים. אלא כבר חלק מהדברים נהיים, אה? נהיים הרגל, נהיים איזה מין קביעות, איזה מין מסורת כזאת, ואז זה כבר זורם. לקחת את העניין של הרגל, שהוא דבר חשוב מאוד, ולקשור אותו לדברים של עבודת השם. וזה ממש מתוק לראות את זה. איך דברים שבעבר היו חידוש, כשאתה אומר, רגע, אני רוצה לקבוע את זה בתור הרגל. אני אתן לכם דוגמה. לפעמים שזה שיר, איזה שיר, נגיד מוצא שבת. הרבה שנים היינו עושים הבדלה, מוצא שבת, שרים איזה שיר וכל זה. אז פתאום הגיע איזה שיר שנורא אהבנו, אז צירפנו. ואז הגיע עוד שיר. היום היה לנו סדר ניגונים שהוא הרגל, בבית של איזה רבע שעה, 20 דקות, שאנחנו שרים כל מיני שירים. וזה כבר נהיה הרגל, כלומר, אם אנחנו לא נשיר, אז הילדים יגידו למה אתם לא שרים, מה זה, מה? אז לייצר הרגלים בעבודת השם. שלא כל דבר יהיה רק לפי מה שצריך, או רק לפי ההלכה, אלא כבר יש דברים שהם נהפכים, נעשים כהרגל. השיבה רגליי, השיבה הרגליי אל עדותיך. פירוש ההרגל. והחינם אם תשיב משבת, רגליך. ההרגל של עולם הזה, אז ואכלתיך נחלת יעקב, וכן ויישא יעקב את רגליו. כן, ויישא יעקב את רגליו. יעקב הרים את ההרגלים, ויישא יעקב את רגליו, הוא הרים את ההרגלים. שההרגלים של יעקב היו קשורים לדברים נישאים. כן? יפה. הלאה. מהבעל שם טוב, אנו תרי בדחנה, בתענית כף בית, שהיו מייחדים כל ענייני הגשמי לקשרו ברוחני, זולת מי שהיה בעצבות, לא היה אפשר ליחדו, כי אם על ידי שהיה מבדחו תחילה. דנשקי, ערב ורקיע, לקשר ולחבר מעשה הגשמי ברוחני, דל דזה נעשה, איחוד קודש הבריחו ושכינתי. טוב. נעצור רגע, מקווה שלא. כן, בסדר. אז אתם מכירים, הגמרא מסכת תענית, בדף כף בית, היא מספרת שפעם רבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא בשוק, ואמר לו, שאלתו אם יש כאן בשוק הזה בני עולם הבא. אמר לו, כן, שם בסוף השוק יש שני אנשים שהם בני עולם הבא. הלך אליהם רבי יהושע בן לוי ואמר להם, מה אתם עושים? אמרו לו, אנחנו בדחנים ומבדחים את האנשים. ועל זה הם היו בני עולם הבא. אז זהו, סטנדאפיסטים, כאילו, הם זוכים לחיי עולם הבא, מה העניין? אז הבעל שם טוב מסביר את זה. מה עושה בעצם בדיחה? בעצם מה שאני רוצה להגיד הבעל שם טוב, שהם לא קיבלו, הם לא היו בני עולם הבא על הבדיחות שהם סיפרו, אלא על משהו אחר. רק שהבדיחות היו סוג של הכנה לאותו משהו אחר. אבן יסוד בחסידות, ואצל הבעל שם טוב במיוחד, זה נקרא לייחד ייחודים. שמעתם? כשהבעל שם טוב עשה עליית נשמה, ושאל את המשיח, מתי קרא תימר? אז המשיח ענה לו, לכשיפוץ מעלותיך החוץ הזה, כולם יודעים כי יש שיר כזה, אבל יש המשך. וכשידעו כולם לעשות ייחודים ועליות כמוך. לעשות ייחודים כמוך, הכוונה, כשהבעל שם טוב היה יוצא החוצה, מכל דבר שהיה קורה, הוא היה רואה הוראה או רמז או הדרכה בעבודת השם. מהעלה של הנופל מהעץ, מהצמח שצומח, מבעל החיים שעובר, מכל דבר. הוא היה רואה הוראה והדרכה, הוא היה מייחד. שום דבר בבריאה הוא לא סתם נפרד, אלא כל דבר בבריאה קשור באיזושהי צורה להנהגת הבורא יתברך ולהשלכות שלה עלינו. עכשיו, כל אחד מאיתנו רואה את זה באיזושהי צורה, נכון? אולי אנחנו לא רואים את זה מהעלה של העץ שנופל, כי אין לנו את העיניים של הבעל שם טוב. אבל אדם שיש לו עיניים פקוחות, אז הוא רואה דברים. הוא רואה דברים, נכון? הוא רואה דברים, הוא שם לב. חלק מהדברים, לפעמים זה איזה משפט שפתאום עובר לו מול העיניים, לפעמים זה איזה סיטואציה שקרתה לו, לפעמים מישהו שפנה אליו איזושהי שאלה, ובעצם השאלה מטלטלת אותי הרבה מעבר למה שהתכוונו. כאילו, העולם מלא ברמזים, העולם מלא ברמזים שנשלחים אלינו כדי טיפה לטלטל אותנו ולנהד לנו את העולם. היכולת שלנו להתרחב ולראות בכל מיני דברים, לראות בהם איזשהו רמז, תלויה באיזה מעמד נפש של התרחבות. שאנחנו ככה בהתרחבות כזאת, ואז אתה רואה בדברים לא רק את מה שהם, אתה רואה גם את ההקשר שלהם. בסדר? אני זוכר את יש דברים שהם מאוד ברורים, אבל אני זוכר בחודש אלול אחד שמתי לב, סתם עשיתי פתאום, ולפניי הייתה אלפה רומאו. פתאום שמתי לב למה שכתוב מעל המספר רישוי. זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. אמרתי, וואי, אלול. זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. צריך להתחזק, צריך ככה זה שאתה נושם, זה לא אומר שאתה חי חיים באמת. חזרתי, אפילו צילנתי את זה. ויש לי את זה על המחשב, עד היום. את המספר רישוי הזה, עם הזה. זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. זה ככה חזק אותי. לקנות אלפה רומאו. סתם. בסדר? אבל זה תלוי אם אתה מגיע בראש טוב. אם אתה מגיע בראש ככה של הרחבה כזאת, אז אתה יכול להסתכל על שלט של מכונית ולהגיד, בוא נע, יש לי מזה הוראה לעבודת השם. אם אתה מגיע קפדן ודחוק כזה, שטיות, אלפה רומאו, הכל תעבות, הכל חומרי, שסטרפו כל אלפה רומאו, מי בכלל רוצה אותם, הגרמנים, או לא יודע מי מציע, זה איטלקים, לא יודע מי זה. בסדר? אתה מגיע כאילו יותר קפדן כזה. אז עבודת הייחודים, לא סתם כתוב ש בעל שם טוב היה גם מאוד מאוד שמח, היה יהודי מאוד מאוד שמח, היה מברך לב ישראל חי, כן? אז משיח, אומרים שמשיח הוא אותיות שמח, שמח, כן? שזה ככה, זה חלק גדול מעבודת הייחודים, שהיא עבודה מאוד מאוד גדולה, תלויה בשמחה. ולכן אם אתה רואה אדם עצוב, אדם עצוב נמצא במצב של פירוד, נכון? שם בפרשת בראשית, חלק גדול מהכללות זה עצב ופירוד. בעצב תוכלנה, ארורה אדמה, בעיצבון תוכלנה, אלי שייך תשוקתך, הוא ימשול בך, הכל כזה מלחמות, הכל כזה פירודים. העצבות מביאה פירוד, והשמחה מביאה אחדות. שכמה אנשים שמחים, אז באופן טבעי הם שמים ידיים ורוקדים ושמחים, וכאילו הכל ביחד והכל נחמד. אז אותם בדחנים לא קיבלו שכר על העולם, אז, על הבדיחות שלהם. רק הבדיחות שלהם אפשרו לאותם אנשים שהם סיפרו להם את הבדיחות, לראות את העולם בצורה אחרת. לראות את הנהגת הבורא יתברך בעוד, בעוד, בעוד מקומות, מעבר למקומות שהם ראו אותם לפני כן. ולכן, הוא אומר, אנו תרי בדחני, שהיו מייחדים כל ענייני הגשמי לקשרו ברוחני. זה נקרא עבודת הייחודים. קרה לך משהו גשמי, אתה אומר, רגע, הוא תמונה של משהו. אני יכול להתבונן ולראות איך הדבר הזה מהווה סוג של, איזושהי תמונה, של שיקוף של תהליך עמוק ממנו. היו מייחדים כל ענייני הגשמי לקשר ברוחני, זולת מי שהיה בעצבות. מי שהוא בעצבות, אי אפשר לעשות לו כלום. כן, הם היו באים לבן אדם ולהגיד לו, מה, לא שמת לב, מה קורה איתך, לא שמת לב להשגחות, לא שמת לב לזה, לכל מיני רמזים. לא, לא שמתי לב, אני לא רואה, למה? כי הוא בעצבות. אז הוא מספר לו בבדיחה אחת או שתיים, טיפה ככה מרחיבים אותו, ואז הוא יכול לראות את העולם מזווית אחרת, מזווית יותר רחבה. והעבודה הזאת, הצדיקים אומרים שהסתיימה עבודת הבירורים והתחילה עבודת הייחודים. עבודת הבירורים זה עבודה להגיד, אוקיי, זה של הקדוש ברוך הוא וזה לא. מלאכת בורר, זה אוכל, זה פסולת. זה מתאים לגלות. בזמן של גאולה, מתחילה עבודת הייחודים. הכל שייך להשם יתברך. אני אתן לכם דוגמה לעבודת הייחודים, בסדר? דוגמה. המצב הפוליטי. המצב הפוליטי, בסדר? אפשרות אחת, תסתכל עליו, להגיד, יש מצב פוליטי מסובך, וזה, אנחנו צריכים להרכיב ממשלה, ככה, 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 איזה פתרון נמצא, איזה, זה, בסדר? ונעשה עבודת ברורים רגע, לפני כן, ומה צריך ללמוד מהמצב הזה, שאני יודע מה, להיזהר מלשון הרע, להיזהר מרחילות, להיזהר מפה, בוא תראו כמה רעה גאווה, זה כאילו, אבל עבודת הייחודים, בעצם יכולה להגיד, שכל מה שקורה למטה, בעצם זה שיקוף, של משהו שקורה למעלה. כלומר, כנראה גם למעלה משהו, יכול להגיד הצדיק, כנראה גם למעלה, איזה משהו רוצה להיוולב, זה לא מצליח. יש איזה משהו תקוע. נכון, זו התחושה, שמשהו תקוע, משהו לא מצליח להיות, איזה, הכל כאילו דורך במקום. ואז אתה אומר עצמך, רגע, כל המציאות אותי שאנחנו חווים, היא בעצם כדי שנבין שעם ישראל, ככה אני מפרש את זה לעצמי, אפשר כמובן לחלוק עליי, אבל שעם ישראל הוא מאוד מאוד מזכיר לי את, מאוד מזכיר לי את תחילת ספר שמואל, שצריך כבר לעלות מדרגה, וזה לא קורה, ואז כאילו הכל נתקע. אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה, אלה לא מסתדרים אלה, אלה לא מסתדרים אלה, הכל תקוע, הכל זה, והכל בא לידי ביטוי אצל אישה אחת שקוראים לה חנה, שהיא עקרה, שהיא רוצה ללדת ולא מצליחה. רוצה לעשות ממשלה ולא הולך לה. אז יכול להיות שכל המצב עכשיו, הוא בכלל כולו נועד כדי שנוליד ממנו תפילה ללידת המדרגה הבאה של עם ישראל. ומדרגה הבאה זה מדרגה הבאה, זה לא more of the same, זה משהו אחר. זה נקרא עבודת ייחודים. אבל אי אפשר לעשות עבודה כזאת עם מקום של קפדנות או קנטרנות, אז צריך גם הרבה שמחה וצחוק בתקופה הזאת. מספקים לנו לא מעט הפוליטיקאים, זה בסדר, לא כאילו. זה עבודת הייחודים. טוב, על השתי שורות האלה נדלג, בואו נגיע לתורה הזאת של ויחי יעקב, שהיא גם כן קשורה מאוד מאוד למה שדיברנו, ונראה איך זה קשור. ויחי יעקב בארץ מצרים, מהבעל שם טוב, בצר לי, הרחבת לי. כי הצדיקים, אינון, שלוחה דמטרוניתא להתפלל על חסרון השכינה. בדיוק מה שדיברנו. עכשיו, עמך כולם צדיקים, כל אחד מאיתנו יכול להיות צדיק לצורך העניין. אתה רואה, זה משהו? המשהו הזה בא ללמד אותך, אני זוכר ש אנחנו גרנו, היה תקופה שגרנו בנגב, במושב יבול. עכשיו, זה העונה בדיוק של החיפושיות. שם כאלה חיפושיות שחורות. מכירים אותם? חיפוש כאלה חרפושיות כאלה, לא יודע איך קורא להם כאלה, זה הולכות ככה. איך? אורי כדורי, כן, איך שקוראים לזה? יש לזה הרבה שמות. ולפעמים חיפושית, היה לה קורא לתאונת דרכים, הייתה מתהפכת על הגב. והיא עושה ככה, ולא... מה? כן, פשוט זבל, כן, כן. והיא ככה על הגב, היא לא... עכשיו אתה רואה אותה כמתענה וכל זה, הכוון היה... אתה רוצה לעזור לה, להפוך אותה. בדרך כלל מתהפכות לבד, מגיע טיפה רוח וכל זה. אז... אבל לפעמים אתה אומר, רגע, היא התהפכה, הטבע הפך אותה, הטבע גם יחזיר אותה. כנראה עכשיו יש צורך, יש איזה... היא עכשיו מתפללת, הקדוש ברוך הוא, תציל אותי. כן. גם בחיפושית הפוכה על הגב, אתה יכול ללמוד איזושהי תפילה, תראה מה קורה כשמשהו לא במקום, תראה כמה צער נגרם. שמישהו הפוך, שמישהו על הגב, כמה כאב יש בדבר הזה. אז... וגם עם ישראל טיפה על הגב. ככה, כמה צער יש מהדבר הזה. כשמשהו לא במקום, כשמשהו לא כמו שצריך. אז כל דבר אפשר להפוך אותו למנוף, לתפילה על חסרון שכינה. וזה נודע מחסרונך, וזה כתוב, יחי יעקב בארץ מצרים, רצה לומר על ידי הגלות והצרות והמצרים שעל יעקב, ידע להתפלל מזה על החיסרון, שנקרא גם כן יעקב. ויחי יעקב, שחיבר השכינה אל חי החיים, על ידי המצרים. בצר, רחבת לי. נפלא. כאילו איך הוא קורא את הפסוק? ויחי יעקב על ידי ארץ מצרים. דווקא בארץ מצרים היה ליעקב חיים. למה? כי יעקב מגיע למקום שבו הכל מיצרים. הוא גם מכיר את המיצרים האלה מהחיים שלו. אז הוא אומר, יש לי כאן הזדמנות סוף סוף להתפלל על המיצרים הללו. אני יודע היטב שכל המיצרים האלו הם איזשהו שיקוף של חסרון בהופעת שכינה. כן, שאדם חולה, יש מחלות, חיסרון בהופעת שכינה. כשיש מריבות, כשיש ציניות, זה הכל חיסרון בהופעת שכינה. אז דווקא העובדה שיעקב נמצא במצרים, בצר לי, דווקא במקום של העצרות, שם יש לו איזו התרחבות, כי דווקא שם הוא לא מתפלל רק שהחיסרונות לא יגעו בו, או שהחיסרונות ייפטרו. הוא מבין שהחיסרונות האלה הם איזשהו שיקוף לעולם, בלי ריבונו של עולם. ואז יש הבדל, כמו מספרים על רב חיים, שפעם בא, להטרים איזה עשיר לעצים, לעניים, לחורף. הוא דפק בדלת, והעשיר פתח לו. או, רב חיים, הגעת, כן, כן. מה אתה רוצה? והוא מתחיל לדבר איתו על הפתח, חורף קר. אז העשיר אומר לו, הרב ייכנס. הוא אומר, לא, אני מדבר איתו על הפתח, זה 10 דקות רבע שעה, בינתיים קר, כפוף, הוא מדבר איתו, כל מיני דברי תורה וכל זה. אומר לו, רב, מה אתה רוצה? בסוף אחרי 20 דקות אומר לו, באתי, שתיתן תרומה לעניים, לעצים, להסקה, לחורף. אז מיד העשירה, אתה נותן לו סכום גדול, ואז הוא נכנס. אבל לא הוא נכנסת להתחלה. הוא אומר לו, אם אנחנו היינו יושבים ליד האח המבוערת שלך בחום, הייתי מבקש לך תרומה, היית נותן לי איזה שקל. אבל כשהרגשת קצת שקר לך, כשהרגשת את המיצר בעצמך, הדברים נראים אחרת. אז דווקא כשיעקב נמצא בתוך מצרים, ורואה את המיצר, דווקא משם זה מוליד אצלו תפילות הרבה יותר משמעותיות. הרבה יותר על צער שכינה, מאשר כשהוא נמצא בארץ ישראל, באחוזה שלו. וזה קורה לכל אחד מאיתנו לנצל מצבי מיצר, כאלה או אחרים, סוף סוף אתה נמצא באיזה מצב מיצר, יש לך הזדמנות להתפלל על צער שכינה, באופן שאתה מקווה שלא תהיה לך עוד פעם. זה מזכיר לי טיפה את השנה אחרי הגירוש מגוש קטיף. בראש השנה אחרי הגירוש, הגירוש היה באב, נצרים, י"ז באב. אז בראש השנה, ערב ראש השנה, היינו משפחתית, יישובית, בכזה מצב שכל הרכוש שלנו היה זרוק באיזה מקום, באיזה מחסן. היינו בלי בית, בלי רכוש, וגם לא יודעים איפה נהיה. לא יודעים איפה נגור, כלום. ככה, זה לא מצב שבן אדם בדרך כלל מגיע אליו באמצע החיים. שפתאום ביום אחד הוא לא, אין לו מושג קלוש. איפה הוא יגור, מה הוא יהיה, מה הוא יעשה, מה הוא יעבוד, מה הוא יתפרנס, איפה הילדים שלו ילמדו, כלום. עכשיו זה מצב כזה מבאס, אתה אומר לעצמך, בא לך כאילו להתבחן על עצמי, יש לך לגיטימציה להתבחן. אבל אז בערב ראשון אמרתי לעצמי, וואי, יש לי אחלה הזדמנות להתפלל על צער שכינה. כאילו, כנראה גם הקדוש ברוך הוא כבר ככה אלפי שנים, בלי בית, בלי זה, לא. אז במקום להתבחן על עצמי, בוא נתבחן על צער שכינה. כי אני מקווה שלא תהיה עוד הזדמנות כזאת, כן? אבל אם כבר הגיע, בוא ננצל אותה. וזה מה שקורה, זה מה שקרה ליעקב, יחי יעקב, שחיבר השכינה אל חיי החיים על ידי המצרים בצר לי, הרחבת לי. עכשיו, זה הופך טיפה את העבודת הבצר לי לעבודה, אם אדם כבר הגיע לזה מקום של מיצר, אז לא סתם הגעת. הגעת כדי להוליד משם איזושהי תפילה. שנזכה לזה, רבותיי. שבת שלום ומבורך.